שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1185, והנושא הוא תפקידם של האנשים בהיינו. במשך החיים שלנו אנחנו נתקלים בהרבה מאוד אנשים, חלקם לרגעים ספורים, חלקם אולי לכל החיים. ננסה להבין למה אנחנו נתקלים באנשים האלה, מה התפקיד של האינטראקציות שיש לנו איתם. בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו, יהיה מרתק. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת, מהיום שאנחנו נולדים, אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים במהלך חיינו, חלקם, כמו שאורן אמר, באמת לתקופות קצרות, אפילו לאירועים מזדמנים, וחלקם באמת מלווים אותנו לאורך כל חיינו. בתוכנית היום אנחנו נרצה להבין ככה מה המשמעות של המפגשים האלה, מה המטרה של המפגשים האלה, מה קורה בכלל במפגש בין שני אנשים, ואיך להתייחס נכון. יש לנו הרבה מאוד, לפעמים, תחושות לא טובות שאנחנו שומרים לאורך כל החיים, מול אנשים מסוימים שפגשנו בחיים שלנו, ואנחנו רוצים לדעת איך להתייחס נכון גם לדברים האלה, על כל זה בתוכנית שלנו. ואני רוצה לפתוח בשאלה, האם לכל אדם שאנחנו פוגשים בחיים יש תפקיד?
ודאי. אין, לא רק אדם, כל חלקיק הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, יש לו תפקיד, אחרת לא, הוא לא היה קיים.
יש לו תפקיד מולנו, במפגש
גם
מולנו?
כן, אבל אנחנו לא מסוגלים להבחין אולי בכל דבר ודבר נחיצות שלו לנו, ואיך אנחנו צריכים להתייחס לכל אחד ואחד, אבל זה בטוח שכך.
מה קורה למשל, יש איזושהי תוכנית, תוכנית מפגשים, תוכנית על של מפגשים?
אנחנו בראש... כולנו חיים בתוך הטבע, עגול, סגור, שלם, עם אין סוף דרגות והתקשרויות בין כל חלק וחלק שבו, ואנחנו נמצאים בתוך זה, וודאי שאנחנו לא מסוגלים לעכל את כל המערכת הגדולה הזאת, אין סופית ממש, אבל היא מערכת שלמה שנמצאת באינטראקציה, בחיבור הפנימי, השלם, שלא יכול להיות שמשהו זז בלי שכולם זזים בהתאם לזה, וכך כל המערכת הזאת היא נמצאת במגמה שהיא זזה כולה למצב השלם. שמצב השלם נקרא שמתגלים כל החלקים בתוך המערכת, שהם כולם שייכים לחמישה חלקים, ככה הם נקראים שורש א' ב' ג' ד', או שורש ודומם צומח חי מדבר, וכל החלקים האלה הם נעים לכיוון שכולם כולם, לא שהם מתחברים להופכים להיות אחד, אבל הם מתחברים וכביכול הופכים להיות אחד, כלפי כל המשתתפים האלה מתגלה חוק של חיבור עד האהבה שביניהם, עד כדי כך שכולם תלויים בכולם, כולם חשובים, כולם נמצאים באהבה הדדית, כמו שכתוב חי זאב עם כבש. אז ככולם מבינים שהם שייכים לגוף אחד. כמו שאני לא יכול להזיק לגוף שלי, כך אני לא יכול להזיק לאף אחד מאיזה חלקיקי הבריאה הכי קטנים וכביכול שנראים לרחוקים.
מתוך כל השלמות הזאת, אני נפגשת בחיים שלי רק עם חלק מהשלם הזה. אני לא נפגשת עם כולו.
כן.
המפגשים שיש לי עם אנשים שהם חלק מאותו שלם שדיברת, אני רוצה להתמקד דווקא בהיבט האנושי ולא ב... בחי ובדומם.
כן.
יש איזושהי תוכנית פעולה, תוכנית על כזאת, שבאמת מפגישה אותי פעם עם בן אדם כזה, ופעם עם בן אדם כזה, וכל אחד ואחד שאני פוגשת בחיי, הוא חלק מאותה תוכנית. האם יש דבר כזה?
חייב להיות. הכל סגור.
תסביר.
שאין פרט קטן בכל הבריאה הזאת האינטגרלית, שהיא חופשית. לא תלויה בכולם, וכולם לא תלויים בה. בכל חלק וחלק.
אז בוא נראה, אני אקח אותך לכל מיני כאלה קצוות, תגיד לי אם המשפט הכללי שאמרת הוא מתאים לכל הקצוות שאני אציג. יש לי בת זוג שאני הייתה ביחד יותר מ-20 שנים. הולדנו 4 ילדים. יש לי הורים ויש לה הורים. קצה שני, זה היום כשבאתי לכאן מהבית לאולפן, חלפתי על פני מישהו ברחוב שישב בתחנת אוטובוס, ואני זוכר שהתבוננתי, זה היה אדם מבוגר, הוא כנראה היכה לאוטובוס, ואני הולך ברגל וראיתי אותו שם יושב. אפילו לא עצרתי, אבל פשוט חלפתי על פניו. אני חושב שראיתי אותו כבר כמה פעמים, אז כבר התחלתי לשים לב לאיש הזה. נתתי לך בכוונה שתי קצוות של אנשים שאני פוגש בחיי. אחד שעברתי על פניו ברחוב, ועורר בי איזו מחשבה מסוימת, אולי הוא בכלל לא הבהן בי, ואנשים אחרים זה אנשים שהם במעגל הכי קרוב אליי, משפחה שלי, הקרובה. כשאמרת קודם שלא יכול להיות שמשהו מקרי, זאת אומרת שגם אלה לא מקרים וגם הוא לא מקרי, אבל אנחנו לא מסוגלים להבחין. זה היה המשפט הראשון שלך. הבנתי נכון?
כן.
זאת אומרת, זה לא סתם חלפתי על פני האיש הזה שישב בתחנת אוטובוס.
לא, ודאי.
ולא סתם התחתנתי עם האישה הזאת ונולד לי הבן הזה.
בטח לא.
זאת אומרת, זה בכל הרמות נכון הכלל הזה. מי כן. מפגש האקראי ביותר שאתה...
אין אקראי. אין מקרה.
ולמה הם מופיעים בחיים שלי? מה התפקידים שלהם ביחס אליי?
כדי שאתם תתקרבו זה לזה ותשלימו זה עם זה.
החל
מי... אבל זה לא להתקרב דווקא בצורה פיזית ובעולם הזה. אלה שעוזרים זה לזה בתיקון הפנימי של כל אחד ואחד.
גם אותו אחד שאורן פגש באוטובוס, שהוא אפילו לא דיבר איתו.
זה לא חשוב, הוא חשב על זה איזה רגע.
נכון, הוא עורר בי מחשבה, בדיוק.
גם הוא יכול להיות שכן. אז זה כבר השפעה שלא צריכים להיות יותר.
כל מפגש עם בן אדם, בין אם הוא באמת נוכח בחיים שלי הרבה שנים, ובין אם הוא מישהו אקראי כזה, הוא מפעיל את שנינו?
כן.
הוא משהו שבא בשביל התוכנית גם שלי וגם שלו?
אנחנו אפילו לא מודעים לזה, אבל זה כך.
גם אם זה רק היה במחשבה...
לא חשוב באיזה צורה, גברת. בצורת המחשבה או רצון או פעולה, זה לא חשוב.
יש איזו תפיסה שאומרת שכל מי שבאמת עובר בדרכנו בחיים, אנחנו צריכים ללמוד ממנו משהו. מה אתה חושב על הגישה הזאת?
ללמוד, אני לא יודע אם ללמוד ממנו משהו, ללמוד מעצמי.
מה זה אומר?
איך כל אחד ואחד משפיע עליי.
תסביר קצת בבקשה.
שאני שמסתכל על כל אדם ואדם, ובכלל על כל תופעה וטובה בחיים, אני רוצה לדעת מה המקור שלו בכל המערכת הכללית, הגלובלית, שכוללת אפילו לא רק את העולם הזה, אלא כל העולמות. ואיך אני צריך להגיב על מה שאני מרגיש מהגילוי של איזה תופעה או אדם, לא חשוב מי, אין? ואיך אני בזה מסמן את המקום שלו במערכת הכללית.
אני קצת יצאתי כאילו...
מדי מעורפלת.
מעורפלת כן. מהתשובה הזאת. בוא, אם אפשר להסביר את זה טיפה יותר בבהירות, אני, שני סוגים של שתי דוגמאות. אחת זה באמת בן אדם שמלווה אותי כל חיי, בעלי, אשתו של אורן, הילדים שלנו, משהו שבאמת מאוד מאוד קרוב, שכל הזמן יש מפגשים וכל הזמן יש באמת מערכת יחסים שהיא מאוד, היא מאוד פעילה, אתה יודע, לכל הכיוונים, היא מעוררת הרבה רגשות, היא מאוד מסעירה, יש הרבה מאוד מצבים בחיים שצריך להתמודד איתם, זה ככה... חלק אחד,
כן.
והחלק השני זה באמת אותו אדם אקראי, שעברתי לידו, ופשוט חלפה לי מחשבה, אחרי שנייה היא נעלמה. עברתי, ראיתי ברחוב את הבן אדם הבא, הסתכלתי על איזה בית, גם...
לא חשוב, אותה מחשבה שהיא נעלמה ממך, אבל היא פעלה, ולעתתה היא נרשמה במחשב הזה הגדול, הכללי, שזה נקרא כל האמיציות.
כשאתה אמרת, אני צריכה ללמוד מעצמי, עברה לי המחשבה הזאת בראש, איך אני יכולה לעשות איתה משהו, כדי שלא סתם אני אעבור ברחוב ליד אותו בן אדם, אלא באמת אני אוכל גם אולי להפיק מזה משהו יותר משמעותי. אולי אני אוכל באמת ללמוד מזה משהו שבשבילו הייתה אותה פגישה, אותה מחשבה עברה לי בראש.
את צריכה לחשוב בשביל מה זה קורה ולמה זה קורה, ומה המקור של זה, מה התוצאה הרצויה מתוך זה שצריכה להיות. וכך לאט לאט תתחילי לנוע לכיוון שאת תתחילי לחשוב שלכל דבר יש מקום שלו, לכל תופעה יש זמן שלו, ומה את צריכה לעשות, כי כלפייך זה מתגלה, ושהעולם הוא נעלם, העולם הוא מין צורה דמיונית שקיימת רק בתפיסה שלך. איך את, עד ידי התפיסה הזאת, מתחילה לסדר את היחס שלך לסרט הזה, לעולם הזה, וכו'.
אז אתה אומר בעצם שאני נמצאת בתוך סרט, שבתוך הסרט הזה, שהוא בכלל פרי דמיוני, אתה אומר, זה לא שהעולם הוא דבר דמיוני.
הוא לא פרי דמיון שלך. אלה הוא, זה שרוצים להגיד דמיון, זאת אומרת שלהתייחס אליו כמו לדבר שהוא כלפייך, כאילו נראה אמיתי, אבל לא לקבל אותו בצורה כזאת. אלא לקבל אותו שזה, הוא קיים בחושים שלך.
אוקיי, אז איזה תמונה שאני מצטיירת לי בחושים שלי בסופו של דבר. ואתה אומר שאני צריכה בעצם להבין שיש לזה, שזה בא במיוחד בשבילי, שיש לזה איזשהו מקום וזמן מאוד מדויקים בכל השלם הכללי הזה שדיברת עליו לפני כן.
כן.
האם אני צריכה להבין את המחשבה הספציפית, או שאני צריכה ככה להבין את זה בצורה יותר כללית, רק כמו שדיברנו כרגע?
את צריכה להבין בצורה כללית שהכל, לכל דבר יש מקום, לכל דבר יש זמן, ואת צריכה להסתדר עם כל התופעות שעוברות עלייך. יש עוד מיליארדי תופעות שאת לא מרגישה אותן, שאפילו שהן עוברות קרובות לידך, אבל את לא שמה לב או לא יכולה בכלל להבחין בהם, כן? אבל סך הכל הגישה היא צריכה להיות שהתופעות האלה שהן עוברות ויש להם מקום במציאות, זה הכל עובר בשבילי.
אם אני אהיה ברמת התפתחות יותר גבוהה,
כן.
יש אנשים שכן יודעים לנתח ולהבין למה הם פגשו כל בן אדם, ולמה כל אירוע בחיים הגיע דווקא?
לא. אף אדם לא יכול להגיד, לא יודע את הפתרון הזה עד העומק הסופי.
אני רוצה כאן להתקדם להיבט נוסף שמאוד מאוד מסקרן אותי, שעולה מכל הדברים שדיברנו עד כה. הבנתי עד עכשיו שכל האנשים שפגשתי בחיים שלי, בין אם זה למשך שנים, בין אם זה לרגעים ספורים, היו פגישות מתוכננות, איך אמרת קודם, במחשב הכללי של המציאות.
כן.
כל מקרה שקרה נרשם שם, כל מחשבה, כל רצון שהתעורר בי, הכל נרשם. עכשיו אני רוצה להכניס אותך לתוך תמונה. נגיד אני מהר מחליף מקום עבודה, ועובד בארגון חדש עם אנשים חדשים, שלא ידעתי קודם מי בדיוק יהיו האנשים. ידעתי מה המקצוע שלי, רציתי להשיג איזה משרה מסוימת, הצלחתי להתקבל, אני מוצא את עצמי באיזשהו משרד עם אנשים חדשים. חלקם מנהלים אותי, חלקם אולי אני מנהל אותם, חלקם קולגות שלי. עכשיו אני הולך לבלות חלק ניכר מהחיים שלי, הרבה שעות ביום, את רוב היום שלי, בחברת האנשים האלה, נגיד שזה שניכם. איך נכון? אז הבנתי עד כה שקודם כל זה לא מקרי. זה שנפלתי עליך ועליה, ממש לא מקרי. מצוין.
לצערנו.
עכשיו אני רוצה שזה לא יהיה לצערנו, אני רוצה שזה יהיה לשמחתנו, וזאת השאלה הבאה שלי. כן. מה הכוונה? איך נכון לי לנצל את זה שהחיים ארגנו לי מפגש איתך ואיתה, בצורה הכי מועילה. איך מהמפגש הזה שהולך להיות עכשיו איתנו במשך שנים קדימה, איך אני כאורן, כפרט, מפיק ממנו את המקסימום להתפתחות שלי כאדם?
קודם כל, אתה צריך לקבל בחשבון שאתה חלק מהמערכת, וכולם הם כלפיך נמצאים בתפקיד. ובתפקיד הזה שאנחנו נמצאים, נגיד אני והגברת, אז כל אחד מאיתנו הוא משפיע עליך. יעל ואני משפיעים עליך. אתה צריך לקבל את זה בחשבון שזה כך חייב להיות, שזה לפי המערכת מלמעלה, שככה מכוונת. עכשיו, אתה צריך לקבל אותנו כנתון, ואתה צריך לקבל את עצמך עד כמה שאתה עם הנתון הזה משתמש נכון. זאת אומרת, אנחנו מופיעים לפניך כדי לתת לך אפשרות לתקן את עצמך ולהתקשר אלינו בצורה מושלמת.
איך תגדיר התקשרות מושלמת?
התקשרות מושלמת זה נקרא שאתה אוהב אותנו.
עכשיו, חלקם מעררים לו את החיים בעבודה.
זה לא חשוב. זה כדי שהוא ישתנה עד שיביא את כולם לזה שיאהבו אותו. לא רק מספיק שהוא אוהב אותם, נגיד שהוא יאהב אותם, אלה שהם יאהבו אותו.
זה אומר, אתה אומר ככה בעצם, שכל, אני רוצה, האם הבנתי נכון, שכל מפגש של אנשים בחיים שלי, אמור בסופו של דבר, אמורה להיות...
להיגמר באהבה.
תוצאה אחת. שאני אוהב אותם, ושהם יאהבו אותי, ולא משנה בכלל מה קורה בינינו.
מה זה בינינו? זה משהו שיקרה.
לא משנה איזה כעסים יש, ואיזה מצבים...
באיזה צורה?
כן, ואם תתרוק...
לא, רצו להגיע לזה בצורה הקצרה ביותר. אבל כן, הסוף צריך להיות כזה.
אם אני לוקח את המשפט שאמרת עכשיו, כל מפגש בחיים אמור להיגמר באהבה. וכאילו אני מנסה להרכיב אותו כמו איזה משקפיים כאלה חדשים, שעכשיו, מעכשיו, את כל המפגשים עם אנשים שיש לי בהיי, בין אם זה אנשים שנמצאים שם כבר שנים, בין אם זה אנשים שיהיו רגעים, בין אם זה בעבודה, בין אם זה בבית, אפילו על הכביש, אני צריך להסתכל על כל המפגשים ועל כל האנשים ועל כל הסיטואציות, רק במשקף הזה שכל מפגש בהיים אמור להיגמר באהבה.
כן.
כן? נכון, נכון לי ככה?
אמת.
עכשיו אמרת עוד דבר, עוד יותר.
אבל לא, לא כל מפגש מקרי, רגעי, שמתחיל ונגמר, אלא שאני פוגש בן אדם ואני נמצא איתו במערכת היחסים, הקשר בינינו צריך להיגמר באהבה. לא עכשיו, בעוד כמה שנים. לא בחיים האלו, בעוד גלגולים אחרים, אבל הכל נגמר באהבה.
אז באמת יש איזושהי תפיסה, דיברת על גלגולים קודמים, יש איזושהי תפיסה באמת שאומרת שאנשים משמעותיים בחיים שלי, אני פוגש אותם לא רק בגלגול, לא רק בגלגול הזה, אלא מלווים אותי כבר הרבה הרבה גלגולים לפני כן.
זה למי שמאמין בגלגולים, נגיד. אני לא יודע אם אני מאמין בגלגולים. איך להתייחס למירה הזאת?
מה דעתך על האמרה הזאת בכלל?
מה זה חשוב? אני צריך להשתדל להגיע לאהבה עם כולם, אהבה הדדית עם כולם. עד כמה שזה אפשר. לפחות להתקדם לזה באיזה צעד.
ולגבי אותו בן אדם שפגשתי דווקא באקראי, למשל אותו אחד בתחנת האוטובוס, המחשבות שלי לגביו צריכות להיות חיוביות, אתה לפעמים אני עוברת ליד אנשים ויש לי רק ביקורת עליהם.
זה יפה מאוד. זאת אומרת, את רואה עד כמה שאת צריכה לשנות את היחס.
אז גם זה בא בעצם להראות לי שבסופו של דבר אני צריכה להתייחס לכל באהבה.
בטוח, בטוח. זה דווקא ההדגמה עד כמה שאת נמצאת עדיין לא מתוקנת.
תסביר לי קצת את זה בבקשה.
אם הייתי אוהב גברת יעל,
כן.
אז הייתי מסתכל על איזה יש לה שם כאן משהו, לא יודע,
שרשרת.
מתנוצץ יפה, שרשרת, ואיזה יש לה ז'קט יפה, ואיך היא נראית, ואיך היא מדברת, ואיזה... כל הביקורת שלי היה נגמר באוהדה, במה, באהבה, בקיצור. כן? ואם זה לא כך, אם על כל פשעים שאני רואה בה, הם לא מתכסים באהבה, סימן שאני לא אוהב אותה.
אז מה לעשות עם הפגמים שאני בכל זאת רואה באנשים?
צריכה לחסות אותם באהבה.
אני מגיעה, אני דוגמה מהחיים, בסדר? מגיעה...
מה זה אהבה? אני אוהב אותו כמו שהוא, לא הייתי רוצה לשנות בו שום דבר. לא משקפיים שלך, ולא את השרשרת שלך, ולא שום דבר.
אני אתן לך ככה תמונה מהחיים.
כן.
נניח שהגעתי לאיזשהו מקום, פקיד, בסדר, באיזשהו מוסד, ואני רוצה, ממרוצה, באה לפתור איזושהי בעיה, וכל מה שיש בינינו זה שהוא רק צועק עליי ואומר לי, לא תקבלי כלום, לא תקבלי כלום, לא תקבלי כלום. מה אני עושה עם המקום הזה? זה ישר, אני רואה אותו רק בצבע שחור, ואין לי שום דבר טוב להגיד עליו, על הבן אדם הזה. מה אני עושה? אני רואה כאן איזשהו פגם במציאות, מישהו שמתייחס אליי אפילו בצורה מאוד מאוד אלימה ואגרסיבית. מה אני עושה עם זה? איך להתייחס למקום הזה?
קודם כל, הכי טוב זה להגיד לו שאת מצטערת. מה את מצטערת?
נכון, על מה בכלל?
כן. אז להגיד לו, חבל לי עליך. אז ודאי, תקבלי תוספת.
לגמרי, עכשיו בכלל.
ולאט לאט, באותו כיוון, שאני אוהבת אותך. איזה אתה איש טוב, יפה, בטוח שהקרובים אוהבים אותך, וזה שאנחנו לא מכירים זה, זה לכן אתה לא מכיר אותי, וכך אתה מתייחס.
אני רוצה לחזור לזה שאמרת שלכל דבר יש תפקיד בחיים. למפגש הזה יש תפקיד בשבילי, נכון? הוא לא סתם קרה לי.
כל מפגש הוא כדי לתקן את היחסים.
יפה. אז המפגש הזה, מה בעצם, מה אני יכולה לעשות? אם אני באמת רוצה לעשות עבודה, ואני רוצה, כן, בסופו של דבר...
גברת יעל, אני אתן לך חיצה.
יופי.
אם את רוצה לתקן את עצמך, את צריכה לבוא לחוק שלנו, ולהיכנס ללימוד, ואז את תדעי איך לתקן את עצמך, ואת לא הולכת לתקן את עצמך במפגש מקרי עם איזה פקיד גז, אלא יהיה לך מערכת ששם את תוכלי את זה לבצע. וללמוד מי את, איך את מתייחסת לחיים, למה חיים מתייחסים עליך כך, איך לסדר את הדברים האלה שיתלגיע לאיזון, לאיזה... השלמה.
משהו מזה אתה יכול לתת לנו עכשיו בתוכנית, לא בצורה מאוד מאוד אולי מפורטת, אבל משהו כן לאנשים שאולי לא ירצו לבוא ללמוד, אבל כן רוצים לדעת דבר או שניים.
אני לא חושב שזה יעזור להם, כי הם לא יוכלו לממש את זה. ואז הם יבינו שזה קשה, שזה בלתי אפשרי, שזה לא כך, זה לא עובד, לא פועל. אלה שהם באים אלינו, אז אנחנו מלמדים אותם בקבוצות מיוחדות, ששם הם מבינים עד כמה שהדברים האלה הם נחוצים, הכרחיים, עד כמה שעל ידי זה האדם משתנה, משתנה יחס שלו לחיים, והוא מתחיל לראות את עצמו אחר, וגם כן העולם.
יש לי ש... כן,
יאללה. אדם שלומד אצלך את כל הדברים האלה, ולומד איך להתייחס נכון למציאות ולמפגשים עם אנשים, איך הוא... עכשיו, לכולנו יש מפגשים טעונים עם אנשים מהעבר שלנו, או מההווה שלנו, הורים, אחים, חברים, אנשים שמרגישים שהם דפקו אותנו, או שהם גרמו לנו משהו מאוד מאוד רע בחיינו. אחרי לימוד כזה, מה היחס הנכון? איך בן אדם מתייחס נכון אחר כך לאנשים שכביכול פגעו בו, לא כביכול?
כמעט לכולם הוא סולח, חוץ מהאלה שהם מכוונים נגד תוכנית התיקון הבריאה.
אז הוא יודע להפריד בין אלה שפוגעים כן. לאלה שלא פוגעים?
כן.
ואלה שהם בעצם בתוכנית, בתוך התוכנית שלו, שבאו לקדם את אותה שלמות שדיברתי עליה לפני כן, למרות שאולי הביטוי של זה היה לא טוב, אז הוא יודע לסלוח להם ולחיות...
ודאי.
אוקיי, ולחיות טוב זה מאוד חשוב, כי זה גם עוזר לו לחיות טוב עם עצמו וגם... Mm-hmm. מתקן את היחס עם אחרים.
מה מאפשר לאדם לסלוח?
כי הוא מבין טבע אנשים, הוא מבין שזה לא מתוך אדם הוא עושה את זה, אלא יש לו יסודות כאלה, שמחייבות אותו כך להתנהג, ולכן בסופו של דבר, אם אתה, כמו שכתוב, לך לאומן שעשני, אתה מתרגז אליי מה אני השם, לך למישהו שברא אותי בצורה כזאת, שמכניס לי כל הדברים האלה, וכל רגע מטפל בי. אתה לא מבין שאני בעצמי כלום. אלא יש לפניך איזה דמות, בובה, כן, שאתה צריך דרכיה להתייחס למי שסידר אותה ככה. זאת אומרת, ולבורא שאתה מתייחס, אז אתה מתייחס לבורא שאתה בעצם מבקש מהבורא להבין נכון אותי, שאני הנציג, מה שהוא מציג לך את עצמו, את היחס שלו אליך, ואז יוצא שכל כל דומם צומח חי, ובני אדם בחיים שלך הם אך ורק כדי שאתה תגלה את הבורא, יחס שלו אליך.
ומי זה או מה זה הבורא הזה? בורא עולם? הבורא
זה חוק הכללי של המציאות, כן?
ואם אדם הוא לא דתי או לא מאמין?
זה לא שייך לדת.
אולי הוא לא מאמין.
זה שייך ל... אנחנו חיים בעולם.
כן.
הכוח הכללי של העולם שסובב את הכל. הוא נקרא בורא.
זה קשור למחשב שאמרת קודם, שכל כן. אינטראקציה מכוונת מאיזה תוכנית על כללית, וכל אפילו מחשבה שעוברת לי בראש ביחס לאיזה אדם שאני רואה, נרשמת?
כן.
אז...
זה המחשב הזה, המחשבה הזאת, תוכנית הבריאה, כל זה, זה נקרא בורא.
אז כל האנשים וכל המפגשים שיש לי בחיים, הם כאילו עומדים בתווך, יש לי... אין ספור מפגשים, מאין ספור סוגים.
כן.
ויש אותי, ויש את האנשים האלה.
כן.
וכאילו, מבעד לאנשים האלה יש את המחשב הזה הגדול שמנהל, מזמן לי את כל המפגשים האלה, אפילו עם אנשים שפגעו בי, ואני כן. צריך לסלוח להם, ועל הכל, 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 אני צריך להסתכל במשקפיים, שזה צריך להביא אותי לאהבה. וכל כן. הסיפור הזה, זה בעצם לא בשביל האנשים האלה, לא. אלא בשביל המחשב.
כן. כן.
אז...
למחשב, אז... כדי להביא, כדי להביא אותם לקשרי אהבה ביניהם.
להביא אותם לקשרי אהבה ביניהם. אז סיכום, וואי, הזמן נגמר. סיכום, כל מה התפקידם של כל האנשים בחיי?
לעזור לי להגיע לאהבה אליהם. ואהבת לרעך כמוך. כלל של כל המציאות, של כל התוכנית שלנו, של כל החיים שלנו וקיום.
הרב לייטמן... תודה רבה, תודה רבה. יעל, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.